שלום, ערב טוב, ברשות הרב. הזכרנו אתמול דברי רבי יונתן אייבשיץ, זכר צדיק לברכה, שמשום אהבת ישראל ואהבת השם, אין אנחנו יכולים להסתפק בעבודת השם שלנו, אלא אנחנו מוכרחים מדין ערבות, להשיב רבי מאבון ולנסות לקרב את כל עם ישראל לעבודת השם. כפי שאמר בצורה חריפה, מה יועיל אם אני אין מגלח זקני בתער והחברי מגלח? הרי אני חצי מגולח וחצי אינו מגולח, וכן הכל ביחס לכל המצוות. אם אני שומע תקיעת שופר, או אני יושב בסוכה, או אני מדליק נרות חנוכה, אבל ההוא וההם לא שומעים שופר, לא יושבים בסוכה, לא מדליקים נרות חנוכה, אז גם אני כאילו הדלקתי רק חצי מהחנוכיה, כאילו ישבתי רגל אחת בתוך הסוכה, רגל אחת בחוץ, או אוזן אחת שמה, תקיעת שופר, אוזן שנייה לא, וכדומה. ישנם מקורות רבים לעניין הזה. אחד המקורות הוא הרמב"ן בסוף הפרשה הקודמת, סליחה, בתחילת הפרשה הקודמת, שם כתוב, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת, והמפרשים מתחבטים מה פשר האיסור לא להקים את התורה. אם היה כתוב ארור אשר לא יקיים, אז חלילה מי שלא מקיים, אז עומד בארור. אבל לא כתוב שלא קיים, אלא ארור אשר לא יקים. על כן מביא הרמב"ן דברי הירושלמי בסוטה, למד ולימד ושמר ועשה. אדם צדיק גדול גם למד את התורה, גם לימד את התורה, גם שמר ועשה את כל מה שכתוב בשולחן ערוך. אבל היה סיפק בידו להחזיק ולא החזיק את התורה, אז הוא בכלל הארור הזה שהוא לא הקים את דברי התורה. לא מספיק שאתה מקיים את דברי התורה, זה מצוין שאתה מקיים, אבל אתה צריך גם אחרי שאתה מקיים להקים בדור, להשתדל שכולם יקיימו את דברי התורה. וכך כותב האור החיים הקדוש בסוף פרשת עקב. שם מסיים את התורה, את הפרשה, כי אם שמור תשמרון את כל המצווה. מה הכפל הזה? הוא כותב כמה הסברים. אחד מהם, הכוונה בזה, שלא מספיק שאתה שומר. אתה שומר את כל המצוות, יפה מאוד. תשמרון את כל המצוות. שלא יאמר אדם, די לי אם אשמור את עצמי לבל עבור על אחת מהמצוות. ואין עליי להצר על ביטול המצוות מהזולת. לא אכפת לי. מה אכפת לי מהאחרים? הוא לא שומר מצוות. הם לא שומרים מצוות. מה זה נוגע אליי? אני שומר את המצוות. באמת, מקפיד על קלה כבחמורה, זה ענייני. לא אכפת לי מהם. לא יאמר אדם כך. לזה בא מאמר השם, שמור אתה, ודאי, שמור אתה את המצוות. אבל תשמרון את מצוות, תשמור שלא יתבטלו המצוות מהזולת. ובנועם דברים אלו נתן טעם שחייב השם לישראל בערבות. ואז האור החיים הקדוש מסביר באמת למה אני צריך לדאוג שכולם יקיימו את המצוות. כי כללות החיוב של המצוות היא שלא יתבטלו בעולם מאנשי ישראל. ולזה כל שמתבטלת הרי נעשה פשיעה בנוות בתינו. כי התורה לנו ניתנה מורשה, אל תקרי מורשה אלא מאורסה, ועל האדם חיוב שמירת ארוסתו לבל תהיה נלבת מהזולת. יש חיוב גברה על האדם. אתה מצווה לקיים כל ה-613 מצוות. אבל גם אתה מצווה להגן על כל ה-613 מצוות שלא יפגעו בהם. שמירה. צריך להגן על התורה, כי התורה היא מאורסה לנו. כמו שאדם מגן על ארוסתו, אדם יתארס עם אישה, ואז פתאום בא מישהו ורוצה לגעת בה. אז לפני שהוא יתארס עם האישה, זה לא כל כך נוגע אליו. אבל אחרי שהוא והאישה הארוסה לו, קבעו שהם הולכים להקים בית, אז הם כבר נהיים לבשר אחד. אז הוא יגן על ארוסתו. הוא לא יגיד, טוב, הוא הולך להרביץ לה, אבל הוא לא מרביץ לי. אז מה אכפת לי? לא, היא כבר ארוסתך, היא חלק ממך. אז התורה, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. כולנו, יש לנו ארוסה, זאת התורה. אז מה, אנחנו נהיה בשוויון נפש, נהיה אדישים, אם פוגעים בארוסה? כי אם שמור, אתה תשמור את מה שאתה צריך לעשות. אבל גם תשמרון שהתורה תתקיים על ידי כלל ישראל ולא יפגעו בתורה. כמו כן הדבר הזה, אישה יראת השם יקנו לנו מן השמיים. עלינו חיוב שמירתה. לבל ישלחו ידם במה שאין התורה חפצה. אז איך מגינים על התורה? לא במכות. אפשר באמצעות חקיקה וסדרים, סטטוס קוו, דברים שהם מוסכמים, אבל עיקר ההגנה על התורה, הוא אומר, להוכיח בנועם דברי אהבה וחיבה, להטות לב בני אדם ליישר הקמומיות הלב. צריך שיהיה אכפת לנו מהתורה. אז אנחנו צריכים ליישר את כל עם ישראל ולקרב ליבן, להבינו שבשמיים ולשמירת התורה והמצוות. כי אם שמור, תשמרו. כך מסביר האור החיים הקדוש. ויש עוד מקורות, אבל ישנה סוגיה מעניינת שהיא יכולה להיות מוסברת על פי היסוד הזה, שאחריותנו היא לא רק באופן אישי לקיים את כל התורה והמצוות, אלא להשתדל שהיא תקוים התורה על ידי כל עם ישראל. יש ציווי בפרשת כי תצא, ביומו תיתן שכרו ולא תבוא עליו השמש. כלומר, אתה שכרת מישהו, שכרת פועל, אתה נחשב בעל הבית, שכרת פועל, הוא עשה לך פעולה מסוימת, ואתה צריך לשלם לו. הבאת איזה שיפוצניק, הבאת איזה מישהו שתקן לך משהו, אז הוא גמר את העבודה, אתה צריך לשלם לו. ביומו תיתן שכרו, לא תגיד, בסדר, אני אשלח לך ביט בעוד כמה חודשים. ביומו תיתן שכרו. חז"ל אומרים, בירושלמי, במדרשים, שהקדוש ברוך הוא מקיים מה שהוא אומר לישראל לעשות ולשמור. הקדוש ברוך הוא בתורה לא רק ציווה אותנו לשמור את המצוות, אלא קודם כל הוא מקיים את כל המצוות. והנה המצווה הזאת שביומו תיתן שכרו, לכאורה, כך שואל הרבי מחבד זצ"ל, בשיחה לפרשת כי תצא, את המצווה הזאת ביומו תיתן שכרו, הקדוש ברוך הוא לא מקיים. למה? כי רש"י בסוף פרשת ואתחנן כותב, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. אנחנו פועלים של הקדוש ברוך הוא. הוא בעל הבית, אנחנו פועלים שלו, מה אנחנו פועלים? אנחנו עושים את התורה ואת המצוות, אז היית מצפה שבסוף כל יום, לפני השקיעה, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו שכר. אומרים חז"ל, שכר מצוות בהי אלמא ליקה. שכר בעולם הזה תשכח, יהיה לך שכר בעולם הבא. אומר המהר"ל, יותר טוב לקבל שם ולא פה. אז אומר רש"י, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. שואל הרבי מחב"ד, אבל הקדוש ברוך הוא צריך לקיים מה שהוא כתב. אז ביומו תיתן שכרו. למה הוא לא נותן לנו שכר? הנחתי היום תפילין? אני רוצה היום שכר. בירכתי ברכת המזון? אני רוצה היום שכר. מחר גם כן אני אעשה זה, אז גם מחר? לפני השקיעה, הקדוש ברוך הוא צריך לתת לי את השכר. למה הוא לא נותן את השכר? למה הוא לא נותן את השכר מיד? אז מביא הרבי מחב"ד תשובה, על פי עיון יעקב על מסכת עירובין, שהוא אומר שהסחירות שלנו היא לא נגמרת כל יום. ישנה הלכה בבבא מציעא, סחירות אינה משתלמת אלא לבסוף. אם אדם סוחר פועל לא ליום אחד, לא לפעולה אחת, הוא סוחר פועל נגיד לחודשיים, הוא לא צריך כל יום לתת לו את השכר. אפילו שכתוב ביומו תיתן שכרו, אבל אם הפועל הוא שכיר לתקופה מסוימת, אז כשמסתיימת התקופה, רק אז צריך לשלם. והסוחר לא עובר על בלטלין שכר, כי הוא שכר אותו לתקופה מסוימת, אז החיוב הוא רק בסוף. אם כך, כל אחד מאיתנו, לפי התירוץ הראשון, כל אחד מאיתנו הוא שכיר. הקדוש ברוך הוא שכר אותנו, וגם ייתן לנו הרבה שכר על זה, שאנחנו נעבוד את מצוותיו. אנחנו פועלים של הקדוש ברוך הוא. לכמה זמן הוא שכר אותנו? לא ליום אחד. הוא שכר אותנו, ימי שנותנו בהם, 70 שנה, ועם גבורות 80 שנה. כל אחד מאיתנו יש לו חוזה עם הקדוש ברוך הוא, הוא שכר אותו לכל חייו. אז מתי הקדוש ברוך הוא צריך לשלם? כל יום הוא לא צריך. שכירות אינה משתלמת אלא לבסוף. ובאמת, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם, לפי הרמב״ם, השכר הוא בעולם הבא, כלומר, אחרי המוות. בגן עדן, שכר רוחני, הרמב״ם בהלכות תשובה אומר, מהו השכר? צדיקים יושבים ותורתם בראשיהם, נהנים מזיו השכינה. אז באמת הקדוש ברוך הוא יודע את ההלכות, הוא מקיים אותם. הוא נותן לנו שכר, כל אחד, אחרי שנגמרת תקופת שכירותו, זה תירוץ אחד. אבל זה מתאים לדעת הרמב״ם, שפרש, השכר הוא בעולם הבא. מה זה העולם הבא? זה הגן עדן של כל אחד, אחרי שגומר את הגן עדן של העולם הזה. אבל, לפי הרמב״ן, עולם הבא, הכוונה היא, עולם התחייה, תחיית המתים. אז אם כך, אומר הרבי מחב"ד, חוזרת השאלה. הרי הקדוש ברוך הוא לא נותן את השכר בסוף השכירות. אדם חי פה 100 שנה, נפטר לבית עולמו, עיקר השכר זה בתחיית המתים. ככה הרמב"ן מפרש עולם הבא. אז יוצא, נגיד אדם לפני 1,000 שנה, הוא חי 100 שנה, נפטר, הוא יחכה עד לתחיית המתים לקבל את השכר. מתי תהיה תחיית המתים? לא יודעים. אז הקדוש ברוך הוא מלין את שכרו. אומר הרבי מחב"ד, תירוץ מופלא, וזה נוגע לענייננו. צריך לומר שלא כל אחד מאיתנו הוא פועל יחיד של הקדוש ברוך הוא. יש לקדוש ברוך הוא עם של 60 ריבו, שהוא הפועל של הקדוש ברוך הוא. ובאמת, הסחירות היא לא מסתיימת כשכל אחד מסתלק לבית עולמו. כי הקדוש ברוך הוא שכר את הפועל הזה, עם זו יצרתי לי תילתי יספרו. הקדוש ברוך הוא מסר את עולמו לישראל, תפעלו, תקיימו תורה ומצוות. וכשתסיימו את כל המפעל, אז השיא של ימות המשיח, תחיית המתים, ואז יקבלו את השכר. יוצא אם כן, אומר הרבי מחב"ד, שכל אחד מאיתנו לא יכול לבוא לקדוש ברוך הוא ולומר, סיימתי את עבודתי, תן לי את שכרי, ביומו תיתן שכרו. כי אין דבר כזה עבודה של יחיד. העבודה היא לא שלך, כמו שראינו ברוך חיים הקדוש. הגדר של עבודת השם, שעם ישראל ישמרו את המצוות. ובאמת, כשכל ישראל יעשו תשובה, על ידי עבודת היחידים ועל ידי ההקרנה מהיחידים אל הכלל, כשעם ישראל באמת יקיים את הכל, כשהפועל עם ישראל יגמור את פעולתו, אז בוודאי בתקופה ההיא ביומו תיתן שכרו. אבל כל עוד הפועל לא גמר את המשימה, לא אתה באופן אישי, אלא כלל ישראל, כל עוד כלל ישראל לא גמר את עבודתו, הוא לא יכול לתבוע את שכרו. רק כשנגמור את שכרנו, והשכר הוא שריבונו של עולם יתגלה יותר ויותר בעולם, ויכירו את מלכותו, וידעו שהוא המושל למעלה ולמטה, אז בוודאי ייתן הקדוש ברוך הוא את שכרנו מושלם. שלום.